דרך חיים למהר"ל מפראג. איזה עמוד אנחנו? מם משהו, נכון? מם ה'. טוב, עמוד מם ה' בדרך חיים, בעמודה השמאלית למטה. והתבאר לך, כן, בסיומה של כל משנה מהפרק הראשון, מסביר לנו המהר"ל כיצד המשנה שלמדנו משתלבת במכלול המשניות. כן? והתבאר לך שמעיה ואבטליון, הרי כל הזוגות, אומר המהר"ל, באים ללמד שני דברים, שהם אהבה ויראה, נכון? מי מלמד אהבה? הנשיא. ויראה מלמד האב בדין, נכון? הרי הזוגות היה אחד נשיא, השני אב בדין. אז מי שנשיא מלמד אהבה, מי שאב בדין מלמד יראה. כן, זו שיטתו של המהר"ל. אז כך גם שמעיה ואבטליון. שמעיה היה נשיא, לימד אהבה. אבטליון היה אב בדין, לימד יראה. באיזה תחום? בתחום ההוראה. והתבהר לך כי שמעיה ואבטליון שניהם לימדו מוסר שיהיה שמו יתברך מקודש על ידי חכמים ולא יתחלל. שמעיה הוא שלימד מוסר שעל ידי החכמים יאהב שמו יתברך כאשר יראה אוהבים את המלאכה ואינם רודפים אחר ממון ואינם מבקשים מסרה. אז זה מה שברור, אהב את המלאכה ושנא את הרבנות, וכל הנהגה הזאת קידוש שמו יתברך, שאין לך הנהגה יותר הגונה כמו זאת. כן, זה מה שגם אומר הרמב״ם, שמי שאיננו מתפרנס ממעשי ידיו יש בזה חילול השם. ובא אבטליון להזהיר שיהיו נזהרים שלא יהיה חס ושלום שם שמיים מתחלל על ידיהם, מזה מורה שמיים. כלומר, האחד עוסק בקידוש השם, השני בחילול השם. אחד מעודד לחילול השם, השני מונע חילול השם. ומה שאמר אבטליון, חכמים יזהרו בדבריכם, בלהשלים דברי שמעיה עד שיהיה מוסר אחד לגמרי. כי שמעיה אמר ושנא את הרבנות, מפני שאשמת הציבור תלוי בם, שיש בידם למחות. כן, ידוע, זה אחד הסכנות שיש ברבנות. רבנות מקברת את בעליה, נכון? למה היא מקברת את בעליה? משום האחריות המיניסטריאלית. מה המשמעות של אחריות מיניסטריאלית? היום שאומרים אחריות מיניסטריאלית זה חיפוש שעיר לעזאזל. מי פה היה, את מי אפשר פה לדפוק אחרי מה שהוא עשה, אחרי מה שנעשה, או שלא עשה, אחרי מה שנעשה, כן, צריך לחפש מישהו כדי לערוף לו את הראש. זה במשהו אלילי קצת, כן? זה כמו קורבנות כפרה, כן? האלים צמאים לדם, נעשה משהו לא בסדר, אז מטילים גורלות, מוצאים. לפי חז"ל, האחריות המיניסטריאלית נובעת משהו אחר, שהיה בידו למחות ולא מחה. כלומר, אם באמת הייתה בידו האפשרות לתקן ולא תיקן, אז הוא אחראי. זה מה שאומר.
לא כתוב לתקן.
למחות. מה זה למחות? מה פירוש למחות?
לא, אתה יכול למחות אלף פעמים ולא לתקן שום דבר.
אז צריך להבין מה פירוש המילה למחות אצל חז"ל. אצל חז"ל למחות זה לא לצעוק, אלא למנוע את המעשה. זה נקרא למחות.
זאת אומרת שאם אני בטוח ש...
שאתה לא תעזור,
שאני...
אז תשתוק, יותר טוב. כן?
אותו רעיון של הוכיח תקיר.
בדיוק. נכה, אז עם דין תוכחה. אז יש מי ש... מה?
יש תשובה של הנודע ביהודה,
יש לו חכם בפעילה, תמיד
זה
להוכיח. אפילו שהוא בטוח שזה לא יצליח. כל
זמן שהוא הוכיח, זה בעצם המובש לפעילה שלא תקבל עונש על מה שהיא עושה.
כן, ככה
הוא כתב.
אפילו שהוא בטוח שזה לא יעזור.
הוא כאילו מביא שם על הפעילה שלמת, ונודע שאנחנו הוכחנו אותה, ונפלא הפעילה, ואפילו שם אפילו דוגמאות על פעילות מסוימות, שכל מה שנתנו לחכם למחות ולא מנעו ממנו את המחאה,
כן.
זה מה שהציל את הקהילה.
כי זה שנותנים לו לדבר זה כבר תיקון מסוים, זה סימן שהם לא לגמרי רשאים, אז זה גם כן תיקון.
אולי הם פשוט חכמים.
מה?
אולי הם חכמים, רשאים רשאים, אבל הרשא יכול להיות טיפש ויכול להיות חכם. הרשא חכם ייתן לקיטור לצאת, אז הוא לא סוגר לחלוטין, זה אידיוט.
נכון, בסדר, אז סימן להיות קצת חכם זה גם להיות קצת צדיק, כי זה סימן שהוא חפץ בקיום העולם. כשמעיה אמר הוא שנא את הרבנות מפני שאשמת הציבור תלוי בם שיש בידם למחות, ואמרו במסכת שבת דענהו דברש גלותה, אנשים שנמצאים בבית רש גלותה, זאת אומרת אנשי השלטון, נתפסים על כולי עלמא שיש בידם למחות. כן, אדם נתפס, אדם רגיל נתפס על אנשי ביתו. כן, מי שממונה פרנס העיר נתפס על אנשי העיר, ואנהה דברש גלותה נתפס על העולם כולו, בגלל שרש גלותה הוא מלך ישראל, כידוע. לפי ההלכה, רש גלותה מולך על כל היהודים בעולם כולו. נכון?
אבל היום?
גם היום, רק נמצא לי את הרש גלותה. מה זה אומר שהוא רש גלותה? צריך שיהיה רש גלותה. צריך למנות אותו.
מנהיג בארצות הברית של הקהילה האמריקאית.
אז הוא מנהיג הקהילה האמריקאית, הוא לא רש גלותה. רש גלותה זאת משרה של מלכות שעם ישראל מכיר בה, כולל ארץ ישראל. כי מדובר על עם ישראל בכל מקום, ואז מזמן הגלות גם ארץ ישראל היא קצת גלות, כי הגויים שולטים פה. כן,
היום זה לא שייך.
מה? מה קורה? רש גלותה, אין לנו היום רש גלותה. משרת הרש גלותה פסקה מן העולם בשנת 1056, מאז אין לנו רש גלותה. לא, כי הרבי מלובביץ' לא היה בעל משרה פוליטית. זה משרה השפיע. כן? גם מגדלי הפרסקים משפיעים על הפוליטיקאים.
כן?
לא, זה כינוי שנתנו לו, תואר כבוד נתנו לו. זה בספרים שלו כתוב, רש גלותה לבבל. הוא אפילו לא היה הרב של בגדד. הרב של בגדד היה מישהו אחר, שכחתי את שמו. כן? צל. ובא אבטליון להשלים את המוסר הזה, כי אף אם אינם בעלי שררה, רק שהיא רב וילמד לתלמידיו, ובזה הוא דומה לבעל שררה. כן, יש ביטוי, מן מלכי רבנן. כן? למי קוראים מלכים? לחכמים. זאת אומרת, זה לא שהם מלכים, אבל משהו מן המלכות יש בזה. נכון? ראוי לו גם כן שלא יהיה אשמת רבים תלוי בו, כאשר לא יהיו נזהרים בדבריהם, יש שמיים חס ושלום מתחלל על ידיהם. ולפיכך אלו שניים גם כן משלימים מוסר אחד, שלא יבקש האדם להיות בעל שררה, כי תלוי בו כמה תקלות ומכשולות הרבה, רק יאהב את המלך. כן, זה מה שלמדנו בדברי הרמב״ם לתלמידו, לתלמידו רבי יוסף ורבי יהודה, שרצה לפתוח ישיבה. אמר לו, מצידי אתה יכול לפתוח את הישיבה, אבל אני לא ממליץ לך. כן? כי אתה צריך כבר לבקש כסף מהציבור ולבקש תמיכה מישיבות בבל, אני לא מציע לך. וטובה אצלי, טוב אצלי זוז אחד או שניים בהריגה או בחייתות, או בנגרות, סליחה, בהריגה או בנגרות, מרשות הגולה. מה? בסוף הוא פתח את הישיבה שלו, רק הוא נתן לו, תדע לך שאתה לא הולך לעשות משהו, זה לא קידום. כמו שהיה פעם שני חכמים שרבי יהודה נשיא מינה אותם באיזשהו מקום, אמר להם, אל תחשבו שמלכות אני נותן לכם, אלא עבדות אני נותן לכם. אם הוא מסתכל כמלאכה, זה הרע, זה דווקא מה שרע. הוא צריך לראות בזה עול. למשל, יש האדרת רבי אליהו דוד רבינוביץ' תאומים, חותנו של הרב קוק, היה הרב של ירושלים. אז הוא כותב שם באחת מאגרותיו שהוא מסתפק האם מותר לו לישון חצי שעה נוספת, כי הרי הוא משועבד לעול הציבור, אז האם מותר לו קצת לנוח אחרי הצהריים משהו? שואל את עצמי אם זה מותר לו. כן? הוא צריך כל רגע ורגע להיות מוכן לענות לשאלות. כן? זאת התפיסה שלו, של התפקיד שלו בתור הרב של ירושלים.
הרב,
כן,
אולי אתה יכול להסביר לנו איך מתעצים חרדים שבינם יש אנשים בהחלט אגונים ואנשים גדולים, איך הם מתעצים את המעמד שלהם כאשר הם יודעים מאמר רמב״ם.
מה שאמר כאן זה שנא את הרבנות, לא נאמר אל תעסוק ברבנות. זה רבי חיים וולוז'ין אומר, תעסוק ותשנא את זה.
הרמב״ם אמר, אמר ש...
על המלאכה, שאסור לקבל כסף מהציבור.
כן, אז איך מתרצים?
זה סוגיה אחרת, זה סוגיה אחרת, זה לא הסוגיה שאנחנו עסוקים בה.
רבנות זה לא רבנות, זה שררה, זה משהו אחר, זה לא רבנות במובן
של... אנחנו לא עסוקים בסוגיה אם מותר לקבל כסף מהציבור או לא, זה שאלה אחרת, שעל זה דיבר הרמב״ם. פה הנושא שאנחנו עסוקים בו זה שאלה אחרת לגמרי, מה אדם צריך לאהוב. אז הוא צריך לאהוב את המלאכה, כלומר להיות עצמאי ולא תלוי באחרים. הוא צריך לסנוע את השררה. עכשיו, מה האדם הזה צריך לעשות בפועל? אדם כזה, דווקא אותו נכריח להיות בעל שררה, שאוהב את המלאכה ושונא את הרבנות, אותו נדפוק. כן? כמו שאמר אפלטון, צריך לשים את הפילוסופים בראש המדינה, ככה הוא חשב. הוא אמר, לא שהם יהיו מאושרים על ידי זה, הם יהיו אדרבה אומללים מזה, אבל טובת החברה קודמת לאושרם. איך אומר? כן. אם כי הוא עצמו ניסה לשלוט באיזה מדינה ולא נראה לי שהוא סבל מזה. כן, בסירקוזה. אצל דניס. השאלה, צריך לזאת אם זה לא תירוץ, כן? אבל שזה תירוץ. אדם אמר, אני שונא את הרבנות. הנה, אני שונא את הרבנות, תבחרו בי. כן, זאת בעיה. אני מקבל את דין התנועה. אני מאוד לא רציתי לקבל את התפקיד, אבל חבריי לחצו וזה, בדלית ברירה.
ומלחמת רבנים מראש וזה.
מה?
מלחמות רבנים.
מלחמות רבנים, זה לשם שמיים, זה הבעיה.
רבנים מובן של שררה?
גם רבנות, אז הוא אמר שגם החכמים יש אצלם מעין שררה. נכון? בדיוק של מרא דאתרא וכדומה. אז למה נלחמים הרבנים? זה שם שמיים, ככה יש לכבוד. זאת אומרת, שיש אדם שאומר, אם אני לא אהיה פה הראש, יהיה פה בלגן. אז בדלת ברירה, אני מתמודד על תפקיד זה. כמו שמשל הנודע ביהודה, היה הרב של פראג בגיל 20. מאוד לא מצא חן בעיני כל הלמדנים, הזקנים בפראג. אמרו, מה הוא? הוא יגיד לנו מה לעשות? אז רצו לעשות לו סדרות, ניסו לסדר אותו. ביום ההכתרה שלו אמרו לאיזה עם הארץ בקהל, אתה תשאל את השאלה X. כשהנודע ביהודה יבוא, אתה תשאל אותו את השאלה פלונית. הם הכינו את השאלה טוב טוב. אז עם הארץ הזה שואל את השאלה, נודע ביהודה מתחיל לחשוב, אומר, נראה לי, אחרי קצת התבוננות, נראה לי שמותר. אז חצי מהלמדנים קופצים עליו, מה פתאום, איך אתה אומר שמותר? ודאי שאסור. והביאו, התחילו להביא חבילה של ראיות שאסור. נבי יהודה שומע את הראיות שלהם, התחיל לחשוב, ואמר, אתם צודקים, באמת אסור. אז החצי השני מתחיל לקפוץ, מה פתאום, אסור, מותר, והביאו הוכחות שמותר. התחיל ויכוח שלם, נבי יהודה היה נבוך, התחיל לחשוב ככה, לחשוב ככה. אמר, אתם המצאתם את השאלה הזאת, זה מפוברק. איך אתה יודע? הוא אומר, כי אני הרב של פראג. ואם באמת, תודה רבה, ואם באמת השאלה הזאת הייתה שאלה מציאותית, מכיוון שאני הרב של פראג, הייתה לי סייעתא דשמיא, אני זאת התשובה. מכיוון שאין לי סייעתא דשמיא, זה סימן שזאת לא שאלה. כן. לא, זה היה בטוח שהוא היה. כן. טוב. להיות רב של פראג בגיל 20 זה לא דבר פשוט, בכלל. איפה זה? וכבר אמרנו, אני קורא גם בפנים, כי הזוג הרביעי בא לתקן ההנהגה עם אותם שהם תחתיו, והנשיא הוא מלמד מה שיעשה. כמו שאמר, אהוב את המלאכה וכל מצוות עשה הוא אהבת השם יתברך, ואף בדין מזהיר על לא תעשה מיראת שמיים, כמו שאמרנו, הוא פירוש זה נכון. והזוג הזה, מה? מה? שמה? לחלוקה בין מה למה? בבחינת הפירוש של הזוגות? זה המהר"ל. אבל הרעיון הזה שמצוות עשה מורה על אהבה, מצוות לא תעשה מורה על יראה, זה קדום, זה הרמב"ן. הרמב"ן לפירושו לתורה. בסדר? והזוג הזה אמרו עליהם שהיו מקהל גרים, שמעיה ואבטליון. הם היו מקהל גרים. עכשיו יש שאלה גדולה, איך יכול להיות שגר יהיה ראש הסנהדרין? זה אסור, נכון? כתוב מקרב אחיך תשים עליך מלך. מכאן למדו כל משרות שבישראל אסור לשים אלא מי שממשפחות מיוחסות. גרים לא יכולים, נכון? לא תוכל. מה? דוד המלך, בוודאי, אבא שלו ואמא שלו היו יהודים. סבתא רבא שלו לא. לא, מה, אנחנו לא? אם לא, אז כל עם ישראל יש להם בעיה. אברהם, יצחק ויעקב, הם צאצאי תרח. הדור שלו, אביו ואמו, כן? אבל אם הוא, אם אמא שלו אינה מישראל, אז הוא לא יכול להיות מלך. וגם כל שררה אינו יכול. אז איך יכול להיות שראש הסנהדרין, שמעיה ואבטליון, ראשי הסנהדראות, היו גרים? זה באמת פלא גדול. מה? אז יש מפרשים שאמרו ככה, שבשביל שמעיה ואבטליון, הדור היה דפוק לגמרי, לא הייתה ברירה. מינו אותם, כיוון שהם היו האנשים היחידים שהיו ראויים לדבר. כשאין ברירה, יש הרבה דברים, הרבה דברים שעושים, נכון? יש לך חריגות. הם למדו מהדור הקודם, שמעיה ואבטליון קיבלו מיהושע בן פרחיה ומיתיה ארבלי, אבל בדורם לא היה מי שהיה ראוי כמותם, אז לכן ממנים אותם. מה שאמרו שלא ממנים גר זה אם יש שווה לו. אז בין שווה לו, בין שני שווים אתה לוקח המיוחס ולא את הגר, אבל אם אין מישהו שמשתווה לגר, ודאי שתשים את הגר. כן? ככה הפירוש האחד. יש אומרים שזה לא נכון, יש אומרים שגם במקרה כזה לא ממנים גרים, וזה הדעה של המהר"ל. כן? יש בזה מחלוקת בהלכה.
למה הכללה הזאת?
כהן גדול באותו זמן? הם היו כאלה ממונים על ידי מלכות בית הורדוס. אנחנו לא יודעים. יכול להיות שזה היה אריסטובולוס השלישי. יכול להיות שזה היה בכלל כל הכהנים שהיו אחרי זה, שהיו מתחלפים כל שנה.
אני לא מבין. אשמח מה ההכללה הזאת? כתוב בתורה אל תשים מלך. מלך זה משהו דבר מאוד מאוד מיוחד. אז ראש סנהדרין לא נכלל לזה, הוא לא מלך, בוודאי לא מלך.
למדו את זה מן הפסוק. כן, אבל לפחות לא, שום תשים למדו. למדו הפסוק שום תשים. מכל משימות שאתה שם לא יהיה אלא מקרב אחיך. אם היה כתוב רק תשים עליך מלך, נכון, אבל כתוב שום תשים, מזה למדו כל משימות.
אני לא מבין עיקרון ההבחנה הזאת, משום שלגבי מערבי, מואבי ומואביה, כתוב מואבי, אז מואבי, מואביה לא נכללת.
נכון.
נכון?
נכון.
אז למה...
אבל לגבי אדומי, אדומי ואדומית. נכון?
למה במקרים מסוימים אנחנו מאוד מאוד מדייקים, כתוב ככה, לא, שמאלה וימינה לא נשאר
ולא כולל,
נכון?
ופה כן, אז אני לא מבין לאיזה היגיון,
לפי איזה היגיון?
אולי דווקא בגלל שירות הייתה מביאה, אז אמרו
שמביאה זה תגיד לי ככה, למרות שזה נכון, אבל לא, זאת אומרת, מה זאת אומרת? בהתחלה חשבו מואבי, זה כולל גם מואביה, ראו אחת כמורות, אמרו, לא יכול להיות שהתורה אסרה את זה. כן? אישה כל כך מיוחדת ששינתה את כל החברה בבית לחם, לא ייתכן שהתורה התכוונה לזה. פתחו ספר תורה, אמרו, כתוב מואבי, לא מואבי. בסדר? אבל, לכן יש כן השפעה כזאת על התפתחות ההלכה. אבל זה צריך ללמוד, איך חכמים לומדים. כשיש ייתור, אז אנחנו כן לומדים את זה. יסום תשים, פעמיים.
לא, שיש ייתור. שזה מאוד, מאוד חשוב.
מה זה מאוד חשוב? תגיד, שים עליך מלך, או תשים עליך מלך. אם אתה מוסיף עוד מילה בתורה, שום תשים, אז זה בא ללמד משהו. כל דבר שאתה משים.
אבל השם יודע להביא את עצמו לא פחות מאדם לפחות, כן?
לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה. לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה. אם התורה יכולה לקצר, לומר מילה אחת ולא שתיים, תגיד מילה אחת, לא שתיים. גם הרמב"ם אמר בעצמו, לו יכולתי לסכם את כל התלמוד במילה אחת, לא הייתי כותב שתי מילים. מה? זה לא שלי. אתה רוצה תיקח. זה לא שלי, אני מבטיח. מה?
אין דבר כזה
מילים מיותרות.
נרדפות,
לא, אין דבר. לא, מה פתאום? אין מילים נרדפות. והראיה של מילים נרדפות זה שתי מילים שונות. הראיה שאין מילים נרדפות, שאלה הם שתי מילים שונות.
אפילו בדיוק על אותו דבר, הוא רצובה להשיג.
נכון, ודאי. הגיוני. מה? מה יש? לעיר פראג. כן. נו. נו, אז מה? לפי ההלכה זה לא בסדר.
לא, הגר זה יכול להיות רב?
מה?
הוא לא מגייר
אחרים.
למה הוא לא מגייר אחרים? הוא יכול לגייר. בבית דין, יש בעיה. כן, נכון. בסדר, אז מה אני יכול לעשות? אז לכתחילה, לא. אם אין ברירה, זה כמו שאומרים, מפרשים. כשאין מישהו ראוי, אז הולכים לגייר.
לפני הרב זיני היה רב בטכניון שער יישוב.
נכון.
והוא היה גר, הוא גרמני במוצאות.
אני יודע.
אז מה, לא היו רבנים אז בארץ?
עוד שאלה. אתם שואלים אותי מה ההלכה אומרת. ההלכה אומרת ככה, מה אני אעשה? עכשיו, אומר כאן הרמב"ם, אומר כאן המהר"ל.
אסור שיהיה מתקדרוזי בחברה.
והזוג הזה אמרו עליהם שהיו מכלל גרים, וכן מוכח בגיטין, דאמר מבני בניו של סנחריב לימדו תורה ברבים, ומן הנהו שמעיה ואבטליון. הנה אתם רואים, שמעיה ואבטליון הם מצאצאי סנחריב, מלך אשור. וכן מוכח ביומא דאמר כת חזיוהו שמעיה ואבטליון דקעתו שבקוהו ואזלו באתר שמעיה ואבטליון. כן, מסופר במסכת יומא שכאשר הכהן הגדול יצא מבית קודשי הקודשים, אז מה שהיו רגילים כל העם, ברגע שרואים את הכהן הולך הביתה, כולם הולכים אחרי הכהן הגדול. פתאום עברו שמעיה ואבטליון, עזבו את הכהן הגדול, הלכו לשמעיה ואבטליון. טוב, הכהן הגדול קצת נפגע. נפגע, מה פתאום, אני כהן גדול. אז מה אמר להם? לבסוף עתו שמעיה ואבטליון להפטורים מן הכהן הגדול, אחר כך באו בעצמם שמעיה ואבטליון להיפטר מהכהן הגדול. אמר יתון בני עממיה לשלם, יבואו בני הגויים לשלום. כן? ביזה אותם הכהן הגדול. כן? פירש לשון, פירוש רש"י, לשון גנאי, לפי שבאו מבני בניו של סנחריב. וכן כתב הרשב"א, לפי שהם גרים. כן? ואז אמרו לו, שמעיה ואבטליון ענו לו בעדינות, אמרו לו, יהיה שלום לבני עממים שעושים מעשה אהרון, ולא לבני אהרון שאינם עושים מעשה אהרון. כלומר, הייתה להם ביקורת לכהן הגדול. כנראה שהוא לא היה כהן גדול בסופר רמה, נאמר, כן. זה תקופת הורדוס, בית הורדוס, ארכלאוס, כל האלה. כן?
זה זוג רביעי, ואנחנו
אמרנו שמיכאי
הרביעי
זה היה זוג שני.
שלישי.
כשאמרנו, אני חושב, הזוגות האלה היו כבר קצרים? למה קצרים? הנה, שמעיה ואבטליון, האמת היא, הם לא בדיוק בזמן... הם בסוף התקופה החשמונאית. אז ייתכן שהכהן הגדול הזה היה גם מלך ישראל במקרה. יכול להיות. יכול להיות שהוא היה הורקנוס בזמן שאריסטובולוס היה מלך. אפשר לדעת. זה קשה לדעת. תקופה הזאת היו הרבה תהפוכות. כן. על כל פנים, הם לא היו הכי מבסוטים כנראה מהכהן הגדול הזה. אבל בוודאי, אז זה הייתה תנה. אבל בוודאי, זו דעת המהר"ל, אין הפירוש שהם עצמם היו גרים. שאם כן, איך אפשר למנותם נשיא ואב בדין? שהרי כל משימות שאתה משים לא יהיו אלא מקרב אחיך, אלא שבאו מן גרים, כמו דוד המלך, שגם הוא בא מגרים, למרות שהוא עצמו לא היה גר. ובוודאי אימן מישראל היו, ולכן היו מותרים למנותם נסיב אב בדין. הוא חולק פה על הרמב״ם, כן, כן, ודאי. ואין, מה אתה אומר? או על הרשב"א. כן, נכון. אז אי אפשר לדעת מתי היה הגיור הזה. מה הבעיה?
שוכחים עובדות כאלה?
איזה עובדות שוכחים?
אם הם היו גרים או אם הם בני גרים.
כתוב בגמרא, מסנחריב כעתו, באו מסנחריב, זה מה שכתוב. לא כתוב האם הם היו גרים או לא. רשב"א פירש, הרשב"א פירש, הכוונה שהם גרים. המהר"ל אומר, אני רשאי לחלוק על הרשב"א, כי הרשב"א אין לו ראייה מפורשת בגמרא. אבל יש שפרשו, אומר המהר"ל, כי הם עצמם גרים היו. בוודאי זה טעות גמור, כי היה האחד נשיא והשני אב בדין, כדי מוכח בחגיגה. בסדר? מה הבעיה? מה כל כך מפריע שנמנה גר למשרה בישראל? ואז מה יקרה? הוא יהיה אכזרי יותר. הוא עלול להיות אכזרי כלפי אומתו. כן? כמו שלמשל, נפוליאון, מכיוון שלא היה צרפתי, לא היה אכפת לו להוציא למלחמה עשרות אלפי צרפתים שימותו.
אבל
גרם
הוא נהיה
יהודי. אבל יש איזשהו רקע, רקע של זרות.
למרות שנשמתו יהודי חדשה.
מה?
אצל רבי עקיבא כן לא היה ממוצא יהודי, אלא ממוצא...
לכן לא מינו אותו ראש הסנהדרין.
כן, אבל הוא היה דווקא רחמן יותר מיהודי, משום שהוא אמר שבשום פנים ואופן הוא לא...
זה מן הכלל.
ואף על פי כן לא מינו אותו ראש בדין, אב בדין. לא מינו אותו נשיא בכל זאת. נכון? נכון? כן? מה?
הוא היה רב.
אני לא יודע אם הייתה לו קהילה.
היו
לו תלמידים.
זה בהרבה אלף.
אבל אני לא יודע אם הוא מונה לתפקיד של שרה כלשהו.
כמו
הייתם
אותו
ראש?
כמו
הייתם
אותו ראש? עדיין נשאר לו...
כן, כן, משהו. כן, גיורא עד עשרה דר אלא תמחה ארמה הקאמה.
אבל גם כדי שלא יתגיירו לצורך משרה. אנשים
יתגיירו
בגלל
שרוצים... לא, זה קשה לומר. כי זה הבדין צריך לבדוק את זה. מה המניע של הבן אדם. כן, מה אתה אומר?
אתה טענת לגבי הגרים שגיר לא יכול לתפוס משרה ציבורית.
אמת.
מלך יכול לדבר דומה בגלל העניין של האכזריות כלפי עמו. אבל אתה
רק כן
מטיבה לבני
גיר,
זאת
אומרת, האופן הזה יכול להשתנות בדור אחד.
נכון. לעומת זה, יש דברים שלא
ישתנה גם ליד עולם. כמו לדוגמה מואבים והמונים, ואת הדורות העבדות, כל... נכון. כל מיני שיקח זמן מסוים. אז למה דווקא פה בעניין הגירות,
העניין החיצוני, הוא ייכנס ל... כי פה מדובר על רחמנות.
כי פה מדובר על הזדהות. הזדהות מספיק דור אחד כדי לקנות.
מספיק שהוא צמח...
כן, מה שאין כן...
אז זה לא גרם מעל ישראל, בולב
הגויים. מה? למה?
הם גדלו בין הגויים הרבה יותר מדור אחד, למה?
לא, הוא צריך להיות שאביו או אמו מאותה אומה. אז ברגע שזה קורה, יש הזדהות. אגב, מה שגרם שיהודים לא התבוללו בין הגויים זה שהם חיו בגטו. ברגע שהייתה אמנציפציה, אז באמת הייתה התבוללות.
היו יהודים שהיו חלק מהאבא היהודיות או האמא וכן להפך.
כן.
ולעומת זאת הם חיו בתוך התנאים
נורמה. ובדרך כלל זה גורם להתבוללות. ובדרך כלל זה גורם להתבוללות. אתה פשוט מודע רק למקרים שלא התבוללו. סטטיסטית, הרוב מתבוללים כתוצאה מזה. זה כמו שאומרים, למשל, צדיק מוליד צדיק. זה לא נכון. כן? למשל אומרים, יש משפחה 20 דורות של צדיקים. לא מדויק. יש 20 דורות של צדיקים שאתה זוכר. אתה לא מסתכל על כל הענפים האחרים שהם לא צדיקים. דווקא הרוב יצאו לא ככה. כן? אז תמיד רואים את הבולט.
למרקס היו עשרות דורות של רבנים.
נכון.
הוא היה מנזר כזה.
הוא היה צאצא של רש"י.
הוא היה צאצא של רש"י.
מה אתה מתפלא?
מה רש"י השבר?
אני רוצה להגיד לך אפילו דבר יותר פשוט. כמעט ואין אשכנזי בעולם שהוא לא צאצא של רש"י.
צריכים להגיע לדוד המלך ומשם
הדין, בצומת. לא, באמת. כמעט ואין אשכנזי בעולם שהוא לא צאצא של רש"י. מבחינה מתמטית אפשר להוכיח את זה אפילו. כן, הלאה.
עוד מעט יקחו מהקבר של רש"י דגימה גנטית,
כמו שעשו עם הכהנים.
כן, נכון.
כן, טוב.
שכפלו.
כן, הוא כבר התבהר למעלה. כי כל מוסרי האבות האלו מקושרים ומסודרים כפי הראוי לסדר את האדם מכל הבריות אשר האדם שייך עליהם. ודבר זה נחשב תיקון האדם, ואחר שהזוג שלפני זה נתן מוסר איך האדם יהיה נוהג עם אותם שהוא דן עליהם, כן, דיין, ויש לו שייכות אל הציבור גם כן כמו שאמרנו, והרי יש אל הדיין חיבור ושייכות אל הנידונים, וזה תיקון שלישי. והזוג הרביעי, ותקנו הנהגה עוד באותם שנחשבים יותר רחוקים, והוא הנהגה של בעל השררה. כי כבר אמרנו כי בעל השררה נבדל מן אשר הוא מסתורר עליהם, ומכל מקום גם בעל השררה יש לו חיבור אל בני אדם שהוא בעל השררה עליהם. ודבר זה הוא מבואר, כי כל בעל השררה מנהיג את העם, ובדבר זה יש לו שייכות וחיבור עליהם. ואף הרב נחשב בעל השררה לתלמידים שהם תחתיו, ופיכך אף מה שאמר אבטליון, חכמים יזהרו בדבריכם, עניין אחד הוא ההנהגה עם אותם שהם תחתיו ואין להאריך. כן, כלומר זה השיטה של המהר"ל, שכל הזוגות זה הולך במעגלים יותר ויותר מתרחבים. כן, אנטיגנוס מדבר על היחיד, יוסף בן יועזר ויוסי בן יוחנן מדבר כבר על אנשי ביתו, אחר כך עם אנשי החברה, אחר כך עם האנשים שהם תחתיו שהוא דן אותם, ואנשים שיש לו שררה עליהם. כל פעם זה מעגלים קונצנטריים יותר רחבים.
מה קדם, המציאות קדם היצירה של הרחבת המעגלים, או שהם
תמיד במציאות יש כל המעגלים קיימים, אלא שקודם כל אבות הדורות דאגו קודם כל לדחוף ביותר. הדחוף ביותר זה האדם עצמו, אחר כך שיתקן את בני ביתו. כפי שזה הרבי מבלז פעם אמר, כשהייתי צעיר רציתי לתקן את כל העולם כולו, אחר כך ראיתי שאני לא יכול, החלטתי לתקן את אנשי מדינתי, אחר כך החלטתי לתקן רק את אנשי העיר שלי, אחר כך את אנשי משפחתי, ראיתי שכל זה אני לא יכול, החלטתי לתקן את עצמי. ועל ידי שאתקן את עצמי אצליח לתקן גם את אנשי ביתי ואת אנשי עירי ואת אנשי העולם כולו. הרב אריה לוין, תראה, כל סיפור מהסוג הזה מספרים אותו לפחות על 10 אנשים שונים. לא, אבל מה שמוזר, הייתי במחקר על זה, שלפעמים באמת אותו סיפור מובא על 3 אנשים שונים וממקור נאמן בלתי מסופק. כלומר, באמת ממקורות שאפשר לבדוק מי אמר מה.
עוד יותר, לפעמים זה גם בין הגויים סיפורים שגם כן.
כן, גם בין הגויים. כן, זה מאוד מעניין. אגב, עשו מחקר על זה, על הסיפור של צינדרלה. יש 300 גרסאות לסיפור הזה. מקורו של הסיפור בסין העתיקה. מכאן הסיפור עם הנעל הקטנה. כי בסין, באמת, יש שיטה כזאת, לעשות רגליים קטנה.
הייתה, הרי קומוניזם.
כן, כלומר, הערכה לרגל הקטנה. זה מסביר מדוע בצינדרלה זה נמצא. אבל יש 300 גרסאות שונות לסיפור הזה. אז אם יש לכם זמן, תקראו 300 סיפורי צינדרלה. אם אין לכם זמן, אל תעשו את זה. טוב. מה התיקון השלישי? עם הנידונים על ידו. ומרבה לחקור את העדים וכו'. מה שאלתך? תייחות אל הנידונים. שלישי. עצמו ואנשי ביתו ואנשי חברתו. לא, בעצם יש שם 3 תיקונים לפני השלישי. יש התיקון של אנטיגנוס, כי הוא לא זוג, לכן הוא לא מחשיב אותו בתור תיקון. כן? אז יש אנטיגנוס שסוכו מתקן את האדם עצמו באהבה ויראה. הזוג הראשון מתקן את אנשי ביתו. הזוג השני את אנשי חברתו. הזוג השלישי את הנידונים על ידו. והרביעי אלה שהם תחת שררתו. בסדר? נידונים זה דבר נקודתי. לא תמיד השופט יש לו שלטון על בני אדם, רק אם באים לפניו למשפט. מה שאין כן המלך, יש לו שררה מתמדת על אלה שתחתיו. ולכן יש לו גם יותר נבדלות. כי הרי אם השופט, אני יכול להתפלל בבית הכנסת. המלך יש מורה. כן. הלל ושמי. זוג אחרון, חמישי. קיבלו מהם. ממי? יפה מאוד, משמעיה ואבטליון. הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום. מתי מנחה אגב? ב-44 מנחה, בסדר. אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. מי נשיא מי אב בית דין? הלל נשיא, שמאי אב בית דין, נכון? לכן הלל מלמד אהבה, שמאי מלמד יראה. נכון? פשוט, לפי העיקרון של המהר"ל, זה דבר בלתי משתנה, קבוע. מה? מה, שמאי? מי? שמאי, כן, ודאי. דף של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות, מקוון לתורה. איפה ראה הלל בתורה שאהרון היה אוהב שלום ורודף שלום? בחטא העגל. בחטא העגל. העם נמצא בצרה. אומר לאהרון, מה עושים? אנחנו ממש במצב קשה. קום, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. מה עושה אהרון? עושה אלוהים אשר ילך לפנינו. בא משה, שואל, מה עשה לך העם הזה כי הבאת עליו חטאת גדולה? אומר אהרון, תראה, הם ביקשו, אז מה עשיתי? נתתי להם מה שהם רוצים. זו התשובה של אהרון, נשאלתם לי, נכון? מה אומר אהרון? אתה ידעת את העם כי ברם, אדוני ידע את העם כי ברם, והם ביקשו שאני אעשה להם אלוהים. אז אמרתי לי, מזהב, אם פרקו ויתנו לי, מה השליחו בית, הייתם עם גלבו. מה ההסבר? הוא אומר פשוט, אני עושה מה שמבקשים ממני. כן?
זה
עניין.
זה נקרא לך.
זה אוהב שלום. שמע לעם.
שמע לעם.
כן, לכן, מעניין, ההלל לא אמר, היה כאהרון. אלא היה מתלמידיו של אהרון לאיזה עניין? לעניין זה של אוהב שלום ורודף שלום. אבל אוהב את הבריות ומקרבן לאיזה תורה? לתורת משה. כן, יש לנו בתורה שתי תורות. תורת משה, תורת אהרון. תורת משה בלתי מתפשר. כן, משה יורד מן ההר, מה, עשיתם עגל? אני מתחיל פה להרוג אנשים.
כן?
אתה לא רוצה. רק הוא רואה מה שעשו. מי לשם אליי, ירגו איש את אחי ואיש את רוב. זה קצת שונה מההתנהגות של אהרון. כן? ואילו אהרון, יש לו התנהגות פשרנית. אז אומר לנו הלל, הלכה כמשה, אבל תקרב על ידי תורת אהרון. כלומר, לכן אמר, הוא מקרבן לתורה, ולא מקרב התורה לבריות. אגב, למי אומרים שצריך, כלומר, על איזה בריות מדובר? אם צריך לקרבן לתורה. רוצות מן התורה. זאת אומרת, שהתורה בעצמה אומרת שקהל היעד שלה זה מי שרחוק ממנה. ולא עוד מי שקרוב אליה.
מי שקרוב
אליה,
הוא כבר יודע
משהו. אבל אז למי ניתנה התורה? למי שרחוק לה. יש רחוק הרבה, יש רחוק הרבה מאוד. מה? מה, מה לא הגיוני?
זה ניתן למישהו רחוק, אז מישהו רחוק בכלל לא יודע, יכול להיות לו עוד יותר קיצוני, בכלל לא יודע לתורה.
נכון, הוא מעוניין בכלל. לכן התקן שלך זה שהוא ידע.
אתה מקרב
אותו בזה שאתה לא כל כך רחוק ממנו, כן, נותן את ה... מה? בעגל? למה? הוא לא נחנק איתם ראש בראש. תקשו ממנו עגל, אם זה נוצא לכם בעיניים, נעשה.
אבל יש
גם פה יש ביקורת על אהרון, אני חושב שמשה רבינו... אתה צודק. מה זה סופר? לכן הלל לא אמר לך לעשות עגל. זה בדיוק מה שאני דייקתי. הלל לא אמר עשה כאהרון. אלא היה מתלמידיו לעניין זה. מה? על זה שהוא עשה את העגל. אבל זה שהוא אוהב שלום, אם זה תורה. זה לא בסדר. לא, אתה לא מבין מה שאני אומר. יש הבדל בין אהרון לבין תלמידיו של אהרון. אם אתה כי אהרון, זה באמת לא בסדר. כי מה שעשה אהרון, זה פה המסקנה, אנחנו לא פוסקים כאהרון. פוסקים כמשה. עכשיו, מה תהיה האסטרטגיה כדי להביא אנשים לתורת משה? מידותיו של אהרון. כלומר, המידה של אהרון, שהוא אהב שלום, היא מידה משובחת. המעשה של אהרון איננו משובח, איננו להלכה נורא. אבל המידה בנפש היא מידה רצויה. אתה מבין? מה שאני אומר? זה כמו למשל לגבי אברהם אבינו. זה טוב מאוד. צריך שאנשים יבואו, ייסעו במכונית לבית הכנסת בשבת. אסור לרב להורות דבר כזה, אבל זה טוב אם הנוסעים במכונית ירגישו שהם יכולים לבוא לבית כנסת שלו בשבת, ולא שירגישו שמכיוון שאנחנו כבר נוסעים אז אין לנו מה לחפש בבית הכנסת. אין לך דבר גרוע מזה. אני הכרתי בילדותי קהילות בחוץ לארץ שאנשים היו מגיעים במכונית ביום הכיפורים לבית הכנסת. כיום בחוץ לארץ התחרדה החברה, אז היום ברוך השם לבית הכנסת לא מגיעים במכונית, כי מי שנוסע במכונית מרגיש שאין לו מה לחפש שם, אז הוא מתבולל. נו, אז מה הרווחת? מה יותר טוב? קדושת הפרט של אותו יהודי שלא נוסע בשבת, או קדושת הכלל?
מה נצא לעשות עם אותו יהודי שבא לבית כנסת בשבת? לתת לו עלייה?
כן, ודאי לתת לו עלייה, ודאי. פעם הרב צבי יהודה קוק הזצ"ל אמר בתקיפות רבה, אסור לעלות לתורה במכנסיים קצרות. שאלו אותו, אז למה? קרה פעם שאחד החלוצים במכנסיים קצרות לישיבת מרכז הרב, והרב קוק אביך העלה אותו לתורה. זה כדי לקרב. זה די הבדל. אז אם אתה כבר מקבל לעצמך עול תורה ומצוות, תאכל אותה, לא תעלה במכנסיים קצרות. אבל אם לא קיבלת על עצמך, עד רבה יעלו אותך כך. בסדר? כן, שהוא שמח על זה שאחיו מקבל את השרה. אבל האמת היא, כל הדברים האלה כתובים במפורש בספר מלאכי, בשלום ובמישור הלך ורבים ישיב מעבוד. כן, כן, אבל פה צריך להיזהר. יש גם פרשנות שאומרת ככה: אתה אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות. למה? כדי לקרבן לתורה. אז זה כבר לא אהבה אמיתית, זה אהבה אינטרסנטית. למה אני אוהב אותך? בעצם אני שונא אותך, אבל אני אוהב אותך כי אני רואה בך דתי פוטנציאלי. אם לא היה סיכוי שפעם תקיים מצוות, אז לא הייתי אוהב אותך, הייתי שונא. מכיוון שאני מאמין שעל ידי זה יעזור, אז אני מוכן לאהוב אותך. לא, יש מצווה לקרב. לא, יש, לא, אבל נסביר אחרת. אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות, מסביר הרב צבי יהודה קוק, אוהב את הבריות בגלל שהן בריות, לכן צריך לאהוב. אבל אם אתה אוהב, אתה צריך גם לרצות להיטיב לו, אתה גם צריך לרצות לקרבן לתורה, כי הרי זה לא יפה לאהוב מישהו ולא להיטיב עמו, לכן הוא מקרבן לתורה. מתוך כך אתה מרגיש מחויב גם לקרבן לתורה. מה זה קשור לעניין? כן, אבל זה לא הנושא. כן, 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 אבל אתה, אבל בביטוי מונופולית את נתת שתי פרשנויות שונות, אחת שמקובלת עליי והשנייה שלא, לכן צריך להפריד בדברייך. את אמרת, אם יש רק אני יודע מהי התורה, יכול להיות שיש מצב שרק אני יודע מהי התורה. כן? כלומר, זה לא בושה להיות זה שיודע והשני לא יודע, צריך להיות מודע לזה. זה אגב ההערה של שמאי מיד אחרי זה, אומר, עשה תורתך כבר, כלומר בזה אל תתפשר, תורתך זה אמת. אבל אתה לא מונופוליזם במובן הזה שהיא לא רק שלך, גם היא נועדה לו. זה הכוון. בסדר. אבל לא נגיד מרוב האהבה כולם צודקים. זה דווקא דומה למעשה של אהרון בעגל. מרוב האהבה, אז כולם צודקים. מה הייתה כוונתו של אהרון, לפי דברייך? בוודאי, בוודאי. אבל האסטרטגיה החינוכית של אהרון היא כזאת: כשמישהו רוצה לחתום, צריך לחתו יחד איתו כדי לרובם אותו משם. שיטת משה היא לא כזאת. שיטת משה היא להגיד מהי האמת, אתם צריכים לעלות לזה. זה שתי שיטות. עכשיו, מי צודק? אין אמצע פה. אני צריך לחתור או לא לחתור? אני רואה מישהו חוטא, אני צריך לחתור איתו או לא? מה? אבל למעשה הלכה כמשה. אבל לפעמים יש גם הוראת שעה שכן לעשות את זה. לפעמים כן חוטאים עם החוטא. איך נדע מתי? אז פשוט מאוד, יש הלכה בזה. נביא יכול להורות על הוראת שעה. זאת אומרת, אם הנביא אומר, עשו חטא, יצרי, אז עושים. מה עושים כשאין נביא? שואלים את הנביא האחרון. מי היה הנביא האחרון? מלאכי. מה אמר מלאכי בסוף דבריו? זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו על כל ישראל בחורב חוקים ומשפטים. זאת אומרת, מה אמר מלאכי? מלאכי אמר, אני יודע שהמילים שאני אומר עכשיו הם הנבואה האחרונה בהיסטוריה באלפי שנים. איך תסתדרו עכשיו? זכרו תורת משה, לא תורת אהרון. אז מה יהיה עם הרחוק? אל תדאגו, הנה אני שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא וישיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם. כלומר, אני יודע כבר שתהיה תורת הרב קוק. כן? יהיה בסדר, מקרבן לתורה, זה יהיה. כן? וממילא, פן אבוא והיקטי את הארץ חררי. כלומר, אין לכם מה לדאוג. כן? אבל ודאי שהזמן שבו הנבואה חסרה הוא זמן בעייתי, שבו פעולה מהסוג של אהרון לא יכולה להיעשות. כן?
עד לרגע האחרון, אהרון לא חטא איתם, הוא פשוט לקח את ההתלהבות שלהם
ומסתכל אותה. אני לא אמרתי שאהרון חטא, סליחה. לא נאמר בכלל שאהרון חטא, ולא עוד, אלא שאהרון לא נהנה של כל הסיפור הזה, נהיה כהן גדול אחר כך. ראו שהוא טוב בעבודה הזאת. מה? כן, אחר כך לפנחס, אבל יש גם ברית ברית שלום. ברית שלום. כן, שהוא קינה לברית, שהוא קינה לברית, אתה צודק. אבל אהרון עצמו, זה היה לגיטימי לעשות את זה, כיוון שבימי אהרון עוד לא הוכרע הלכה כמשה. אחרי שמשה יורד מן ההר, אומר לו, לא, כזה דבר לא עושים. אבל מצד אהרון זה היה בסדר. לכן אנחנו לא יכולים לבקר פה את אהרון על הדבר הזה. אלא אנחנו רק תלמידה בעניין אוהב שלנו. כן.
אתה דיברת על אסטרטגיה
חינוכית. כן. כן.
אבל
אהרון
בכלל
לא הולך לקרוא
את זה.
לא הולך להגיד
שלהם.
מחר
להשם, מחר.
מחר, והיום? אבל היום, עגל.
לא. הוא שינה להם את המטרה.
לא.
הוא דחה?
לא, את מתעלמת מעובדה אחת, שלפני שהוא אמר חג לשם מחר, הוא קודם כל עשה להם עגל היום. זאת אומרת, הוא אומר, היום אני אעשה מה שאתם רוצים, ומחר אנחנו נשנה את זה.
אז עגל לפני שהוא אמר חג לשם מחר?
נכון. כן.
מי מבטיח שיהיה לו כוח לעלות יחד איתו שהוא יישאר לאחדים?
נכון, זה הסכנה. זה הסכנה. ולכן אמרה תורת משה, אל תעשו את זה. ויש לפעמים את לעשות להשם אפשרות תורתך. זאת אחריות, צריך לדעת, צריך כתפיים רחבות כדי לעשות את זה. לפעמים עושים את זה. נביא לכם דוגמה מעניינת. החתם סופר, יש פסק הלכה ידוע, יש הלכה, לא מברכים ברכת הגומל בלילה. מברכים ביום ולא בלילה. אסור לברך ברכת הגומל בלילה. החתם סופר נסע בנסיעה ארוכה, הגיע לאיזה עיר, חיכו לו שם. כל כך שמחו שהוא הגיע, שקיבצו את כל הקהילה בבית הכנסת, עשו הודיה רבתי לשם על זה שהחתם סופר הגיע שלם ובריא, ואמרו שמה מזמורי תהילים, מזמורי הודיה על זה שהחתם סופר הגיע. ואז החתם סופר בירך ברכת הגומל. הוא כותב למה. הוא אומר, כי זה לא ייתכן שכל הציבור מודה לשם על זה שאני באתי ואני לא אברך, אז עת לעשות לשם הפרו תורתך והוא ברך. ככה כותב החתם סופר. זה שיקול דעת, צריך בשביל זה כתפיים רחבות, אבל הוא עשה את זה.
זה לא דומה למצב.
למה? הוא חטא בזה. זה חטא, זה אסור לברך ברכת הגומל בלילה.
ברכה שלא לצורך, הוא דרך ברכה.
ברכה לבטלה, אין לו ברכה שאינה צריכה, זה איסור לא תישא שם השם אלוהיך לשם, לפי הרמב״ם. הוא עבר על...
זה המקרה, זה דבר הכי יפור.
למה?
לא כמו לברך ברכה שלא
לזמן שלה. למה? חטא העגל זה בדיוק זה. זה בדיוק זה, מה זה חטא העגל? זה לעשות עבודה לפני שצובו על המשכן, זה הכל.
רב בכלל אימן עבדו?
עבדו את השם בעגל.
אבל
את חור, את חור, את חור.
נו. זה היה בניון בכלל, מה שהיה פה, רצון ורצון.
זה לא
רוצה, 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 אימון.
שמת לב שלא הבאתי את המדרש הזה?
כן, אבל זה אני מפלא.
בכוונה לא הבאתי אותו. כי הוא לא הפשט. זה נכון שחור פתאום נעלם מהזירה, וייתכן, אבל קשה לומר על אהרון שבגלל איום הוא יעשה עבודה זרה. הרי לעבודה זרה יהרג ולעבור. אז אם חור העדיף להיהרג, אז שגם אהרון יהרג. אז אתה חושב שזה רבי ישו רצה להטיל את האור שלו?
לא,
הוא רבי ישו רצה להטיל את העם. מה זה נכנע? אז הוא היה צריך להיענש. הוא יודע שהוא לא נעש, נהיה כהן גדול. כן. אז אני מסכים שחור נהרג, אבל אני לא מסכים שההתנהגות של אהרון היא בגלל פחדנות, אלא בגלל שיקול דעת, שכיוון שחור נהרג, סימן שזה לא הפתרון. כן?
אני חושב שמבחינת הדבר,
כן,
של
אהרון
עדיפה.
תלוי, אבל השאלה היא כמו שמר ברכן אומר, מי ערב לך שאתה לא תישאר יחד עם אחותה?
אני מסכים עם זה שאין אחות.
מעשה בבן המלך שחשב את עצמו להינדיק. מכירים את הסיפור? הינדיק. זה סיפור של רב נחמן ברסלב. הינדיק זה תרנגול הודו. כן? אז מעשה בן המלך חשב שהוא תרנגול הודו. אז באו לנסו לרפא אותו מכל העולם כולו, לא הצליחו. עד שבא רופא אחד, אמר, אני ארפא אותו. כן? בן המלך הזה שחשב את עצמו תרנגול הודו, היה עושה גלו 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 גלו, ומסתובב ערום מתחת לשולחן, ואוכל חתיכות בשר נע שהיו זורקים לו ככה. כן? כמו שעושה תרנגול הודו. אז בא אותו רופא, התפשט אף הוא, והתחיל לעשות גלו גלו גלו, וישב מתחת לשולחן. אמר לו בן המלך, אף אתה הנדיק. אומר, כן, גם אני. אז התחילו לאכול ביחד חתיכות הבשר שזרקו להם את זה. מסוף אמר לו, זה מה? בוא נשב על כיסא. אפשר להישאר, לשבת על כיסא ולהישאר תרנגול הודו. ישבו כשני תרנגולי הודו על כיסא. היה אמר לו, הרופא, אתה יודע, בוא נלבש בגדים. אפשר ללבוש בגדים ולהישאר תרנגול הודו. לבשו בגדים ונשארו תרנגול הודו. אחר כך הוציא, לא מאכלים אחרים וכו' וכו', עד שיוציא אותו לגמרי מהתנהגותו המוזרה. בסדר? אז זה האסטרטגיה של אהרון. כן, אבל מה שאתה אומר, זה שזה, מבחינה פדגוגית זה יפה לרדת אל מדרגת החוטא, אבל גם בזה צריך הגנה. כן, אז זה מה שעושה הכהן הגדול. הכהן הגדול מפתח דמיון. כן, הוא לובש בגדים של זהב וכסף. על מי זה עושה רושם, תגיד? זה עושה רושם, זה דאווין, מה שנפלא. כן, כלומר, ההמון, מי שעלול לחטא, מי שמדרגה נמוכה, זקוק לרושם הזה. כי עבודה זרה, גם היא עושה, פועלת מתוך חוויה אסתטית כזאת. אז צריך אסתטיקה, דמיון של קודש. לעומת זה. זה לעומת זה.
כן, אבל אני רואה פשוט שהנושא של אהוב את הבריות וגם אהבה דרך שלום. אז גם נגיד מי שמתעסק עם נערי מצוקה, גם מזה אחרי וגם נערי רחוב. אם אין דיבור בשפה של... לחברה שאתה רוצה לדבר איתה, או אם אין התנהגות
זהה. אז אתה אומר דברי הלל. מה שאתה עכשיו אומר זה דברי הלל. הוא לא אמר תעשה את הרע איתם, איך תשדוד בנק.
לא,
אבל תהיה איתם.
יש הוראות באינטרנט.
יש מעשה באדם אחד, זכרונו לברכה, דורון שורשן, שמעתם עליו? נהרג בגוש קטיף. הוא היה בחור צעיר כשעמד להתחתן, אז ביקשו ממנו לגור יחד עם נוער מצוקה באותו בית. כן, זה מין פרויקט כזה, גרים בבית גדול, אתה מחנך את המשפחה שלך יחד איתם. כן, ואז דורון אמר בזמנו לרב אבינר, הוא התלבט, אז אמר לרב אבינר, אני לא יודע, זה בעיה, מה ישמעו הילדים וזה, האם זה טוב, לא טוב. אמר הרב אבינר, דורון מפחד שהילדים שלו ישמעו בן זונה. וזה מה שגרם לו להחליט כן לעשות את זה. כן. כן. זה גדלות הרב אבינר. טוב. אז זה... מה?
מה שהרב אמר, תודק מהרחוב לא פתוק, אחרי פתוק. ויצר בחרת, ויצא עגים לזה, ויצר עגים לזה חד.
אני יודע. בסדר. תודה רבה. כן, בסדר. עכשיו, מה פירוש המשנה הזאת? משנה ארוכה, אתם רואים שהמהר"ל יש לו הרבה מה לומר, זה נראה בפעם הבאה, ואנחנו עוברים עכשיו לעדר העיקר. כלומר, עיקר